להלן שיעור מפי ראש ישיבת סום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח בפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
נשמות ישראל ממש חקוקות באותיות של התורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אותיות של התורה הן ניצוצי נשמות. כל יהודי יש לו אות בתורה. כל יהודי יונק מהשכינה של אות אחת בתורה, שבלי זה אין לו חיות. כשכל היהודים מתחברים יחד בתפילה, אז ממש נעשה תיקון השכינה. אדם יכול בתפילה להגיע למקומות כאלה גבוהים ונוראים, בלי שום חללית, מגיע עד עולם האצילות, לנצח את המלחמות, לכבוש את כל העולם כולו בפה. משיח יכבוש את כל העולם בפה, בלי חרב, בלי טילים, בלי שום מערכת מודיעין. הכל בכוח הפה. אין אפילו יהודי אחד שאין לו חלק בנשמת משיח. כל יהודי זה צלם אלוקים, כל יהודי זה פחד אלוקים. רק בגלל שיהודי יש לו קצת רגשי נחיתות, הוא לא יודע איזה מלאך יש בתוכו. הוא לא יודע איזה אש עצומה יוקדת בתוך נשו, אש של השם. מלאך היה יורד, היה בורח, יש פה הסתרה, לא עוסקים בתורה. מלאך היה יורד, היה מיד נשרף, מאמתא דשכינתא דשריא עליי, מאימת השכינה ששורה על כל יהודי. כל יהודי זה צלם אלוקים, כל יהודי זה פחד אלוקים. ידוע שאחד מתלמידיו של רבנו הקדוש, קראו לו רבי שמואל אייזיק, יום אחד היה לו 5 נבואות, 5 מראות שהוא ראה, אומרים שזה חזיונות, כך קוראים לזה. אחד מהחזיונות שהוא ראה, שהוא נקלע לתוך מדבר של שלג גדול ונורא. במרחק עצום מהשלג הזה הוא ראה בית מואר. הוא ניגש לבית הזה והוא ראה שם יהודי, זקן מופלג, יפה תואר שאי אפשר לתאר את יופיו, שכל רגע שם על עצמו חרבות, חרבות, חרבות קטנים, חרבות גדולים. ואז הוא שאל אותו, מה זה? היה לו הרגשה שזה המשיח, ואז הוא אמר לו, לך לשאול את רבך. הוא בא לרבנו הקדוש, ואז רבנו הקדוש כתב את כל תורה ב'. זו התורה שנקרא היום, שנלמד היום. תורה ב' הייתה בגלל מעשה של חיזיון של משיח. צריך לזכור את זה. כל תורה ב' בליקוטי מוהר"ן הייתה בגלל חיזיון של שמואל אייזיק, שראה ממש את מלך ביופיו תחזנה עיניך. מה המלך קשור לחרבות? כל זה נבין כשנלמד את התורה הזו. ויאמר השם אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. איתה בספר דצניותה, הבנה היא לזוהר הקדוש, פרשת תרומה, מנוקבה דפרדסקה, משך רוחה, דחיה ממשיכה. אני אסביר את זה. פרדסקה זה חותם, אף. מהנקב של החותם נמשך רוח החיים למלך המשיח. משפט לכאורה סתום, סגור, לא מובן. בזוהר יש עוד הסבר יותר עמוק. ידוע שהחותם זה בקומה העליונה של דמות אדם ראשון, הרי כל האיברים למטה נמצאים גם למעלה. אז החותם זה נחשב לעבר מאוד מאוד חשוב, ששם הנבואה, שם היראה, ושם כתוב שמהנקב הימני נמשך אור לזה, זר אנפין, שזה בחינת גן עדן, מהנקב השמאלי נמשך אור, נמשך רוח למלכות. וזה נסביר בהמשך. אני קורא שוב, איתה בציפר דצניותה, מנוקבה דפרדסקה, מה שצריך לזכור רק שמהנקב של החותם, משך רוחה דחי למשיחה, נמשך רוח חיים למשיח. כי עיקר כלי זנו של משיח הוא התפילה. עיקר הכלי נשק של המשיח, כל הכוח שלו, יבוא לידי ביטוי בתפילה. הכוח של המשיח יהיה בתפילה, שהוא בחינת חותם. אף, כמו שכתוב, הוא תהילתי אחתום לך. מה זה תהילתי אחתום לך? תהילתי זה התפילה, אחתום לך. הנביא שמה אומר שהתפילות יתקבלנה, זה בחינת הילתי אחתום לך. ומשם עיקר חיותו. כל החיות של המשיח נמשכת מאותו רוח שמגיעה מגן עדן, ונמשכת אליו ומשרה בו רוח נבואה, והרוח הנבואה הזו מפעילה את כוח התפילה. בכל מלחמתו שיעשה, בכל הכבישות שיכבוש, ידוע שהמשיח יכבוש את כל העולם, וירד מים עד ים, מנהר עד אפסי ארץ, ישלוט בכל העולם כולו. אפילו במשך ההיסטוריה הארוכה של העמים, היה תמיד אימפריות. תמיד היו עמים שהתנגדו להם, או אימפריות נפלו, אבל המשיח ימשול בכל העולם כולו. כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם, ולא למרב עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בשבט דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. הוא ינהיג את העולם בצדק, ביושר, במישור. בחינת חותם, ועריכו ביראת השם, ריח זה ביטוי של החותם. הגמרא בסנהדרין אומרת, מורח ודיין, הוא יריח וידון. דו שהריח זה חוש מאוד דק, שאפשר להריח את הדברים החיוביים, את הדברים השליליים, זה מאוד יכול להשפיע לטוב ולרע על האווירה. מה אומרת? זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו והגוף אינו נהנה ממנו. הכוונה, אין לגוף שום תועלת מזה, אלא זה רק ביטוי רוחני. אומרת הגמרא שזה הריח. וריחו ביראת השם, וזה בחינת חותם, וזה עיקר כלי זינו. כמו שכתוב בחרבי ובקשתי, פרש רשי תפילה ובקשה, כמו שכתוב כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני, באלוקים היללנו בחינת תהילתי אחתום לך. פלא גדול, בחרבי ובקשתי וכתוב חרבי לא תושייני, שאחר באמת לא יכולה להושיע, החיצים לא יכולים לעזור, אז איך בחרבי ובקשתי עברתי את הירדן הזה? גם הזוהר אומר, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובקשתי. שוב, כל מיני ראיות שרבנו כאן מביא, שהכוח של התפילה זה בעצם כלי מלחמתו של המשיח. וזה הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף. איך מגיעים לכזה כלי? איך מגיעים לכזה כלי מלחמה? שבכלי הזה כובשים את העולם כולו בלי שום נשק, זה כוח המשיח. אפילו דוד המלך או כל מלכי ישראל הגדולים והקדושים שיצאו למלחמות יצאו עם צבא ועם נשק, חוץ ממלחמת גוליאת שהייתה מלחמה יותר רוחנית, וגם זה היה באיזה קליה שהוא קלה עליו במצחו של גוליאת. אבל כאן המלחמה של המשיח תהיה מלחמה רוחנית לגמרי, רק על ידי כוח התפילה. וזה הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף. היניקה של הכוח המיוחד של הכלי הזה הוא מהכוח של יוסף הצדיק, של שמירת הברית. היינו שמירת הברית, כמו שכתוב, חגור חרבך על ירך. מה קשור ירך? ידוע על פי הסוד שהירך היא תמיד רמז לעניין הקדושה והברית. כתוב על אברהם אבינו שהוא השביע את אליעזר, עבד אברהם, הוא השביע אותו במילתו, בברית מילה. פעם בזמן הקדמון כשהוא משביעים, הוא משביעים בכל מיני מצוות, אפשר להשביע בספר, בתפילין. מכיוון שזו הייתה המצווה הראשונה, ברית מילה, הוא אמר לליעזר, עבד אברהם, אמר לו, שימנה ידך תחת ירחי. הוא קרא לזה ירח. הירח, וכולם יודעים את התרגום, את הפירוש, הירח היא תמיד רמז לעניין הברית. חגור חרבך על ירח, תחגור את החרב שלך על הירך. מה שייך לחגור את החרב על הירך? אלא כולם מבינים שבסוד הדברים מדובר כאן על עניין קדושת הברית. חגור חרבך על ירך, כאן רבנו מקשר את עניין הכלי מלחמה עם הברית. כי כל היניקה של הכלי הזה, כלי זינו של משיח, יהיה מהכוח של יוסף, מהכוח של תיקון הברית. משיח יהיה צריך להיות זך ונקי בענייני הקדושה, מה שאפילו לא היה בקדושים אשר בארץ סמה. יותר מכל אלה שנקראו צדיקי אמת, המשיח הוא צדיק אמת הכי גדול שהיה. הוא צריך להיות זך ונקי לגמרי מכל רבב של פגם הברית. כמו שכתוב, מפרי ותנך אשית לכיסא לך. זה בחינת משיח. הכיסא הוא רמז למלכות, מלך המשיח. מפרי ותנך אשית לכיסא לך. נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, זה שבועה. מפרי ותנך אשית לכיסא לך. אחד מסימני משיח שחייב להיות שאז הוא ודאי משיח, שזו בדיקה שחייבים לעשות למלך המשיח שהוא מזרע דוד. במילים אחרות, אם יהיה אדם, כך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, שאם יהיה אדם שיענה על כל הדרישות וכל הנתונים שהוא אכן מסוגל להיות גואל ומשיח, אבל יתברר שהוא לא מזרע דוד, הוא לא יוכל להיות מלך המשיח. זה בחינת משיח, בחינת תפילה, אם ישמרו בניך בריתי, היינו על ידי בחינת יוסף. ויוסף ששמר את הברית, נטל את הבכורה. ידוע שמי שנטל בסוף את הבכורה זה לא ראובן אלא יוסף. למרות שראובן היה בכור, אבל יוסף היה בכור לרחל, ויוסף נטל את הבכורה. שהוא בחינת עבודת התפילה, בחינת פי שניים. כי התפילה הוא שניים. כל התפילה מבוססת על שני עקרונות. עיקרון אחד זה שבח, והעיקרון השני זה בקשה. שיש בהם שבחו של מקום, ושאלת צרכיו. כל תפילה בנויה מהאל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. ולאחר מכן מתחילים את הבקשות, חוכמה ותשובה וסליחה וגאולה ורפואה ופרנסה וקיבוץ גלויות ותיקון המשפט ואמונה והתקרבות לצדיקים ובניין בית המקדש ומלך המשיח. ושומע תפילה, שזה כל התפילות האישיות. 18 ברכות לאחר השבח שנותנים למקום. והוא בחינת וחרב פיפיות בידם, בחינת שתי פיות. התפילה נקראת חרב פיפיות. למה זה נקרא חרב פיפיות? למה פיפיות בשניים? חרב פיות. בחינת פי שניים, שהתפילה תמיד בנויה על שניים. על שבח המקום ועל בקשות. וניטל מראובן על ידי שחילל יצועי אביו, כי היא תלוי בשמירת הברית. דוע שראובן חילל את יצועי אביו, כי חיללת יצורי עליי, שהמיטה של יעקב אבינו הייתה תמיד באוהל של רחל. ולאחר שרחל נפמתה, אז יעקב אבינו לקח את מיטתו ושם אותה באוהל השפחה, באוהל בלעה. בא ראובן והחזיר. ובכל הפסוקים הוא תמיד מוזכר כאילו הוא חילל את השכינה. אז יעקב אבינו לקח כביכול את הבכורה, את זכות הבכורה מראובן. בגלל המעשה הזה הוא הפסיד את הבכורה ונתן אותה למי? ליוסף. ומי שזכה לחרב הזה צריך לדע איך ללחום עם החרב, שלא יתה אותה לימין או לשמאל, ושיהיה קולע על השערה ולא יחתי. כוונה לקלוע בדיוק אל המטרה, את החץ אל המטרה. כי מי שמקבל כזה כוח של תפילה, כזה מתנה שנקרא תפילה, שהתפילה בידיים שלו, להשפיל לזה ולרומם לזה, לנצח את המלחמות, לכבוש את כל העולם כולו בפה, זה לא יאומן. משיח יכבוש את כל העולם בפה, בלי חרב, בלי טילים, בלי שום מערכת מודיעין, הכל בכוח הפה. הוא כותב כאן הרב שצריך לדעת איך ללחום את מלחמת התפילה הזאת ולא לטות ימין ושמאל. צריך לדעת בדיוק לקלוע למטרה. כמו שלמעשה אמרנו בתורה א', שהתפילה צריכה להיות שהיא תביא חן, חטא ונון, שהיא תלביש את החוכמה במלכות והיא תיכנס למקום הנכון. זאת אומרת, זו אומנות מיוחדת לדעת איך להתפלל ולקלוע בדיוק את המילים הנכונות, את הדיבורים הנכונים. וכמובן שהכל בא מכוח קדושת ושמירת הברית. נקרא אם אפשר את מה שכתוב כאן בנספח, משמאל, כתוב למטה, ועל כן יוסף, בשביל שזכה לבחינת תפילה, שהיא בחינת תהילתי אחתום לך, בחינת חיות הנמשך מנוקווה דפרדסקה, מנוקווה של החותם, על כן נקרא בן פורת יוסף, שהם בחינת תרפו אורות. יש פורת, זה אותיות תפרש פיבה, ידוע שיש תפרש פיבה ואורות, והאורות האלה באים מכל הארבע עולמות. בכל עולם נקרא על פי האותיות שלו. עולם האצילות זה אב. אב, מה זה אב? זה 72, זה יוד א וו ו א במילוי יודין. אם תיקחו יוד, יוד וו דלת, ה יוד, וו יוד וו, א יוד, תחברו ביחד 72. זה שם אב. בעולם התחתון יותר זה סג. זה שם שנותן 63. אב, סג, מה ובן. בשמות של קסה, קנה וקמג, זה המילואים של אקיה, לא של י' כבבקל, של אקיה. קודם כל א', כמה זה א'? 111. עכשיו אם תיקח אקיה, א', ה', י' וה', אם ההים הם במילוי יודין, זה יהיה שם קסה. אם ההים במילוי ה', במילים אין, זה יהיה קנה. ואם ההים במילוי א', זה יהיה קמג, קוף ממגימל. עכשיו תיקח אב, סג, מה, בן, קסה, קנה וקמג, שזה שמות נוראים, זה בעצם שמות של כל הבריאה, כל הבריאה חיה מהשמות האלה. תסכם את הכל, יצא לך בדיוק תף רש פי וב, שזה פורץ, שזה תרפו אורות, תף רש פי וב אורות, שמקבל מנוקבד פרדסקה, מהנקב של החותם, כי פרדסקה בגמטריה תף רש פי וב. כלומר, כל השמות שציינו, השמות הקדושים האלה, שזה אב, סגמה ובן, קסה, קנה וקמג, כל אלה נותנים תף רש פי וב. תו רש פי וב זה תרפו אורות. ידוע שכל העולם מתקיים מתף רש פי וב אורות. מתף רש פי וב אורות רמוזים בבן פורת יוסף. פורת זה תרפו, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, שפורת זה בחינת יוסף שנותן את הכוח למשיח, שכל הכוח של המשיח יהיה כוח של תפילה. ולכן פרדסקה, שהפירוש שלו חותם, פרדסקה נותן בדיוק תף רש פי וב, שזה תרפו אורות, שזה כל השמות הקדושים. סעיף ג', וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט. רבנו הקדוש בא ואומר שכלי זה אינו של משיח, שיכבוש את כל העולם כולו, יהיה כוח התפילה. ואי אפשר להגיע, הוא לא יוכל לנוק את הכוח הזה ולקבל את העוצמה של הכלי נשק הזה, אלא מכוח יוסף הצדיק. וגם זה אי אפשר אם אין משפט. אי אפשר אם אין משפט, כי צריך לדעת שכל אחד יש לו חלק בנשמת משיח. אין אפילו יהודי אחד שאין לו חלק בנשמת משיח. ככל שאדם הוא יותר ברמה רוחנית גבוהה, אז יש לו חלק יותר גדול בנשמת משיח. אז גם כל אדם באופן פרטי צריך לדאוג שהכלי נשק שלו האישי, שזה התפילה, יהיה כמה שיותר משוכלל. זה צריך להיות כלי נשק הכי מפותח. אז אי אפשר בלי יוסף ואי אפשר בלי משפט. מה זה משפט? מסביר רבנו הקדוש, וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט. כי משפט הוא עמוד עד אמצעיתה. עמוד עד אמצעיתה זה האיזון של כל העולמות. זה בחינת יעקב אבינו שנקרא בריח התיכון. כי יעקב אבינו זה אמת. ואמת באה מאיזון וחיבור של חסד וגבורה. זה נקרא משפט. כי המשפט צריך להיות משפט צדק. הוא לא יכול להיות רחמים גמורים, והוא לא יכול להיות גבורות יותר מדי. הוא חייב להיות משהו מאוד מאוד מדויק. לקלוע את החץ אל המטרה. הוא חייב להיות ברור מאוד מאוד מדויק. כי משפט הוא עמוד עד אמצעיתה. היינו שקולע עם כלי זה אינו אל המקום הצריך, ואינו מטה לימין ולא לשמאל, אלא לאמצע. וזה בחינת יחלקל דבריו במשפט. אתה רוצה לחלקל דיבור, להוציא דיבור של תפילה במשפט. חייב להיות מכוח של משפט, מכוח של אמת, מכוח של יעקב אבינו. ובשביל זה קיבל יוסף את הבכורה דווקא מיעקב, כי יעקב נקרא משפט, נקרא אמת. משפט זה אמת. כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב אבינו בא ואומר, אני נותן לך שכם, אני נותן לך את הבכורה, פי שניים מאחיך, אני נותן לך את הבכורה, הוא אומר לי יוסף, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. התרגום שם אומר, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובקשתי. אומר הרב, אני דייקה, שהוא בחינת משפט. ואני נתתי לך. אני זה בחינת משפט. למה אני זה נקרא משפט? כי כדי למשול צריך להיות אני. אני, מה זה אני? זה לשון מלכות. אני אומר לך, אני מצווה אותך. אני זה לשון של מלכות, של משפט. כמובן שהמשפט צריך להיות מתוך ענווה ושפלות, כי אני זה אותיות עין. עד שאני לא עין, אני לא יכול להיות אני אמיתי במשפט. אבל אני, אנוכי, אנוכי, אני, זה לשון משפט. אני די כשהוא בחינת משפט, וזה כי חוק לישראל הוא משפט ללוקי יעקב. ידוע שחוק זה נקרא ברית. גם כשמברכים בברית מילה, אנחנו אומרים כי חוק בשארו שם ובריתו חתם באות ברית קודש. מה זה חוק בבריתו שם? החוק נקרא ברית. כי כל עניין של שמירת הברית זה עניין לא מובן, לכאורה. זה כמו חוקה חקקתי ואין אתה רשאי לחלוק עליה, לערער עליה. אז אני זה משפט וחוק זה נקרא ברית. חוק בשארו שם. חוק בשארו שם זה רמז שהחוק נקרא ברית. משפט לאלוקי יעקב. המשפט שייך ליעקב אבינו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. החוק שייך ליעקב אבינו. המשפט שייך ליעקב אבינו. יעקב אבינו זכה בעצם להעביר את הכוח הזה ליוסף. אי אפשר לבנות את הכלי הזה, כלי זה עינו של משיח, אי אפשר לבנות ולהקים אותו, שזה כוח התפילה, בלי משפט ובלי יוסף. בלי יעקב ובלי יוסף אי אפשר. צריך את יעקב, את המשפט, שיהיה צדק ויושר, וצריך את כוח יוסף הצדיק. משפט אלוקי יעקב, היינו שצריך יוסף לקבל זאת החרב מבחינת משפט, כדי שיחלקל דבריו במשפט. וזה משפטיך למלך תן. יש פסוק, משפטיך למלך תן. מלך, המלכות, המשיח, הוא צריך לממש את התפקיד שלו, שזה לכבוש את העולם בתפילה, על ידי משפט. משפטיך למלך תן. שמשיח יקבל מבחינת משפט. ועל ידי מה זוכה לבחינת משפט? ידוע שהתורות בליקוטי מוהר"ן זה שיטה של טבעות. טבעת נכנסת בתוך טבעת, נכנסת בתוך טבעת. דיברנו על יוסף, על משפט, אבל גם כדי לזכות למשפט זה לא דבר פשוט. שאדם יהיה ישר מאוד וידע להגיע אל המטרה ולשפוט משפט צדק ויושר ואמת. ולא ירחם במקום שאסור לרחם, ולא יתאכזר במקום שאסור להתאכזר. איך יש סייעתא דשמיא לשפוט משפט אמת? ועל ידי מה זוכה לבחינת משפט? על ידי צדקה. שעל ידי צדקה הוא חזין במידת המשפט. כמו שכתוב, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אתה רוצה משפט צדק? משפטיו עם ישראל, לשפוט את עם ישראל, שהוא בעצם השורש של כל העמים? בהפרידות בני אדם, הכל על ידי צדקה. צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. כמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב. עוד פסוק. רואים כאן כל כך הרבה ראיות לכל ראיון שרבנו כאן מביא. ממש פסוקים שמוכיחים את הראיון של התורה. את הראיון של המסר כאן. צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. משפט וצדקה ביעקב. אמרנו שכדי להגיע לשלמות של יעקב אבינו, שזה אמת, שזה חיבור של חסד וגבורה, צריך שני דברים, צריך משפט וצריך צדקה. אז הנה יש פסוק מפורש, משפט וצדקה ביעקב. כי צדקה על ידי משפט, כמו שכתוב, אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. אלוקים זה עניין של דיינים, שופטים. אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כי מי שנותן צדקה, הוא בעצם לכאורה מוריש לזה ומעשיר לזה. אז זה נקרא משפט. אדם נותן צדקה, זה בחינת משפט, שמוריש לזה ומעשיר לזה. וכשנותן צדקה, הוא בבחינת זה ישפיל, שמחסר ממונו, בבחינת וזה ירים. כשלוקחים ממישהו כסף, לכאורה, זה נקרא לחסר ממנו את הממון. זה ישפיל וזה ירים, והשני מתרומם. במילים אחרות, יש בנק של ממון, ששייך רק לשם יתברך. וכשאנחנו רואים כל כך הרבה מקרים, שהעניים הם העשירים, והעשירים הופכים להיות עניים, זה בחינת של צדק ומשפט, שנעשה על ידי הצדקה. זה ישפיל וזה ירים, שמחסיר ממון מהעשיר, ונותן אותו לעני. כשנותן צדקה, הוא בבחינת זה ישפיל וזה ירים, שמחסר ממונו בבחינת וזה ערים שנותן לעני, שמעשיר לעני, נמצא שאוחז על ידי זה במידת משפט. בשביל זה צריך להפריש צדקה קודם התפילה. עכשיו, שנותנים צדקה קודם התפילה, אפשר לתת את זה קצת יותר עם בסיס רוחני. נכון, עד עכשיו אנחנו נותנים בתמימות איזה 10 אגורות, 20 אגורות, שקל לפני התפילה. עכשיו מבינים שהצדקה היא בונה את המשפט, והמשפט בונה את התפילה. זה קשור בזה, הבעתליה. כדי שיוכל לחלקל דבריו במשפט, שיהיה קולע אל הסערה ולא יחתי, שיקלע אל המקום הנכון בלי להחתי. במילים אחרות, ידוע שהצדקה, כתוב בספר המידות, שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע. היא מנתבת את המזלות, את המערכות למעלה. כשאדם נותן צדקה, הוא בעצם מזין את המילים, מזין את האותיות, מזין את התפילה. וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף? בשביל שקלקל אותו, פרנס אותו. מי פרנס אותו? יוסף פרנס את יעקב אבינו כשבא מצרימה. כתוב שם בבבא בתרא, משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. אמר שמואל בר נחמני, שם הגמרא אומרת שיעקב אבינו נתן לו את הבכורה ליוסף. הוא שואל שם, למה בעצם הוא זכה לבכורה? הוא לקח את הבכורה מראובן, כי הוא חילל יצועי אביו, כמו שאמרנו קודם, שהחליף לכאורה את המיטות של בלעה. הוא אמר מילא, אחות של אמי הייתה צרתה, שפחת אחות אמי גם תהיה צרתה, בלעה גם תהיה צרתה. ואז הוא, כשיעקב אבינו לקח את המיטה שלו מהאוהל של רחל, בא ראובן והחזיר. הגמרא שם אומרת, אבל למה נתן אותה דווקא ליוסף? אומרת הגמרא שמה משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. שם הגמרא אומרת שבעל הבית זה יוסף, שגידל יתום בתוך ביתו זה יעקב אבינו, כשנאמר עליו בחלקל את יעקב. אומרת הגמרא שמה שלימים נעשה היתום עשיר. מי זה היתום? יעקב אבינו. איך הוא נעשה עשיר? על ידי הבכורה שהוא לקח חזרה מראובן, נעשה עשיר, ואז העביר אותה ליוסף. משל לבעל הבית, זה יוסף, שגידל יתום בתוך ביתו שזה יעקב, לימים נעשה יתום עשיר, על ידי מה? על ידי הבכורה, ופרנס את מי? את זה שגידל אותו. כמו הטף אל דרום, לשון דיבור, לפי הטף, היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה, ועל ידי הצדקה שעשה נתן לו יעקב, שהוא בחינת משפט, את הבכורה שהוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם, אני דייקה שהוא בחינת משפט. ואני נתתי לך שכם, אחד, תחת אחיך, בחרבי ובקשתי. הכוונה היא בתפילה ובבקשה. זה הכל הכוח של יעקב אבינו. בעיקר של המחשבות זרות, הם על ידי קלקול המשפט. כי משפט הוא בחינת עינים. למה יש לאדם מחשבות זרות במוח? הרהורים, שהמוח לא נקי, זה בגלל קלקול המשפט, שאין יושר במשפט, שהאמת היא לא ברורה, האיזון בין החסד והגבורה הוא לא קיים, אז יכולות להיכנס מחשבות זרות. מסביר כאן הרב כי משפט הוא בחינת עינין, המשפט נקרא עיניים, כמו שכתוב, ויבוא אל עין משפט, זה בחינת עין יעקב. יש עוד ראיה שאין לה דיין אלא מה שאינם רואות. העיניים קשורות למשפט. גם חכמי העדה איך הם נקראים? עיני העדה. אז העיניים הן עניין של חוכמה, הן עניין של משפט. ועל ידי קלקול משפט בא קלקול העינין. כתוב בספר המידות שהאדם שמשקר הוא פוגע בעיניים. בגשמיות. לא רק ברוחניות, גם בגשמיות. השקר פוגע בעיניים. וידי קלקול משפט בא קלקול לעיניים, לעינים, כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים. יש לך יותר קלקול המשפט משוחד? זה קלקול המשפט, שבעצם אתה לוקח את השופט ואתה בעצם מפתה אותו בממון וגורם שהמשפט יהיה משפט שונה, משפט קלוקל, שהתוצאות יהיו אחרות, משפט מעוות. כי השוחד יעבר עיני חכמים, זה גורם קלקול העיניים, זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם עננין דמחסן על עינין, עננים שמחסים את העיניים. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך, מעבור תפילה. סקוטה זה משון שכח, שהעננים מסתירים את התפילה. סקוטה בענן לך, מעבור תפילה. זה עננים שמחסים את העיניים. את העיניים העליונות שלא יוכלו לתת לנו, לראות לנו את ההשגחה הנכונה, לרחם עלינו. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, כשיש משפט צדק ומשפט אמת. אבל אם לא, אז סקוטה בענן לך מעבור תפילה. כל העיניים מתכסות בעננים. אז אי אפשר לראות אותנו ולרחם עלינו. ולעתיד, שתוקן בחינת משפט, כמו שכתוב, ציון במשפט יפדה, אזי יתעבר עננין דמחסן על עינה, הסתלקו עננים שמחסים את העיניים, כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. רואים שההסתרת פנים והגילוי פנים קשור תמיד לעיניים. הסתרת פנים, סקוטה בענן לך. הארת פנים, עין בעין יראו בשוב השם ציון. שאנחנו נראה את השכינה עין בעין. באמת, אמר רבי דוסה, כי לא יראני אדם וחי, אי אפשר לראות את השם יתברך כשאדם חי. משמע כשהוא מת הוא רואה, אבל את השכינה, כביכול את ההערה הרוחנית, בזמן המשיח, יהיה אפשר לראות כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, יראו ממש את השכינה. ובשביל זה נקרא יוסף בן פורת עלי עין. יוסף הצדיק נקרא בן פורת עלי עין, כי יוסף הוא בחינת המשפט. יוסף הוא בחינת משיח, שהוא יוכל לשפוט את כל העולם ולכבוש את כל העולם בכוח של תפילה. כוח של תפילה. הוא יהיה פשוט מעל העין. העיניים יהיו כאלה זקות שהוא יהיה מעל העין. מעבר לצדקה, צדק לפניו ילך. ויעשם לדרך פעמיו. אז ידוע שלפני שיוצאים לדרך נותנים צדקה. יש שם כל כך הרבה תאונות נוראות, תאונות דרכים שאומרים שזה מכה, אחת המכות הקשות של מוות שיש היום. לשים קופה בתוך כל רכב עם שקית, עם מטבעות קטנות, לפני שהם מניעים את הרכב, לשים 10 אגורות. צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. לפני שאתה שם לדרך פעמך, תן צדקה. אבל ידוע שהתפילה גם כן יקרה דרך, ולא סתם דרך, היא דרך של מיליארדים של מיליארדים של שנות אור, שאפשר להגיע, ב-18 אפשר להגיע ממש עד לא מכאן לצפת או מכאן לאוסטרליה, אפשר להגיע, לצאת מהעולם הזה לגמרי. אדם יכול בתפילה להגיע למקומות כאלה גבוהים ונוראים, בלי שום חללית, להגיע עד עולם האצילות. אז קל וחומר שיש עניין לתת צדקה לפני התפילה. צדק, צדקה, לפניו, צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו, צא לדרך. תן צדקה, צא לדרך, השם שפתי תפתח. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. מעניין, אנחנו לא עושים את זה היום. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים, לאבות, לאמאות, לנביאים, לתנאים, לאמוראים, לרבנו הקדוש, בעל שם טוב. הכל אלה כבר לא כאן, לכאורה. הצדיקים תמיד קיימים. מעניין שלמה רבנו מדגיש לצדיקים שבדור. חייב להגיד, לצדיקים. אז כנראה שצריך גם להתקשר לצדיקים שבדור. למדבר צדיקים שבארץ, למדבר צדיקים שמחוץ אלה. ככל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח. הצדיק נקרא משה. משה בהיפוך אותיות זה השם. עד כדי כך שהגמרא אומרת, מי חציו ועד טבורו אדם, מי טבורו ועד ראשו אלוקים. כמובן שזה לא במובן הפשוט, אבל עד כדי כך מגדילים את רמת הרוחניות של משה, שכל החלק העליון שלו היה כאילו אלוקים. למה? כי שכינה דיברה מתוך גרונו של משה. עכשיו, בכל דור יש צדיק יסוד עולם, שהוא נקרא משה. כמו שמצאינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה, כמו משה שפיר כאמרת. זה מופיע בכמה גמרות, שהמורה רצה לשבח המורה אחר, ואומר לו, מוישה, שפיר כאמרת. מה מוישה? קוראים לו רבא, אביי, רב פאפה. ואומר לו, מוישה, שפיר כאמרת. מה זה מוישה שפיר כאמרת? הוא קרא לו משה, טוב דיברת, טוב אמרת. כשהוא רצו לשבח את האמורה אחד השני, מוישה שפירקה אמרת. אז רואים שהצדיקים נקראו משה, כל צדיק בחינת משה. ומשה זה בחינת משיח. כמו שכתוב, עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. תראו את הגמטריה של שילה, בדיוק משה. שין ואי, יש גם במשה, נכון? מה נשאר באמצע? למד ו? יוד. למד ויוד זה מם? שילה, משה. עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. מה זה יבוא שילה? זה שם כל הפסוק מדבר על המשיח. דם משה משיח. זה משה משיח, וכל תפילה או תפילה שכל אחד מתפלל הוא בבחינת עבר מהשכינה. דוד, מוישה, יצחק, רוני, כל אחד מתפלל, זה כל אחד משלים עבר מסוים בשכינה. ואפילו חלקי חלקי איברים של השכינה. מה, לשכינה יש איברים? כן. רמח איברים דמלכה. כתוב, למדנו את זה הרבה פעמים. כמו שיש רמח איברים לאדם, יש רמח כביכול, כביכול רמח איברים לשכינה. שבעצם השכינה מתגעגעת לכל עבר ועבר מתוקן של יהודי שזכה לתקן על ידי התפילה. הוא בחינת עבר מהשכינה שהם עברי המשכן. שאין שום אחד מישראל יכול להעלה שייפה בשייפה כל חד לדוכתה אל המשה בלחוד. רק משה רבנו יכול לעלות שייפה. ולהשלים את כל התפילה. דרך אגב, גם במשכן, כל אחד בנה את החלק שלו במשכן, אבל מי הקים את המשכן? ויקם ומשה את המשכן. תמיד משה היה מחבר את כל החלקים ומקים את המשכן. והמשכן הוא רמז לתפילה, ולכן כל יהודי יכול בעלינו לשבח שהוא סיים, להגיד, אוי ריבונו של עולם, השלמתי את העבר שלי בשכינה. אבל את כל העברים ביחד לחבר זה רק משה רבנו. לעל השייפה בשייפה, עבר בעבר, זה רק אך ורק משה רבנו יכול, זה רק הצדיק של הדור יכול. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לפני תפילת שמונה, לפני מנחה, לפני ערבית, לפני שחרית כמובן, שזה התפילה החשובה, שהיא החיות של כל היום. זה שהאדם לא יתפלל שחרית והוא חי, הוא צריך לדעת שזה נס. האדם לא יניח תפילין בבוקר והוא חי, זה גדר של נס. הוא חי בנס. הנשמה כמעט מתה. יום בלי תפילין, נשמה כמעט מתה. הרבה יותר גרוע מלצום 40 יום. כמו ש40 יום אדם צם, הוא כבר לא חי. כך יום שעובר בלי תפילין, אי אפשר לתאר כמה זה נורא והיום. יום בלי תפילין. היום הזה מת לגמרי. מת, מת. יש לך יום מת בחיים. נקרא פושע ישראל בגופו. יש כל מיני סוגי עבירות שזה נקרא פשע. אבל הפושע האמיתי, מי שלא מניח תפילין. זאת, אם הוא תופסים אדם ברחוב, אומרים לו, אתה יודע שאתה פושע? מאוד יעלב. מאוד ייפגע. ודאי שלא נעשה את זה, כי אנחנו באמת לא מחזיקים אותו כפושע, כי הוא ודאי תינוק שנשבע. כי 99% מהיהודים שמסבירים להם ומגלים להם את האמת, הם רגע אחד לא יוותרו על תפילין. מיד יניחו תפילין. הכל בא מחוסר הידיעה. יודעים, אפילו שיודעים שיהודים מניח תפילין, אבל לא יודעים מה זה, מי ציווה, מי אמר שזה אמת, תוכיח לי שהתורה אמת. אבל אחרי שאדם מתבררת לו האמת, אין כזה דבר. הוא יניח תפילין. בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות לצדיק הדור. כמו שכתוב, ויביאו את המשכן אל משה... והוא יודע לעל השייפה בשייפה, הוא יודע לעלות עבר בעבר, חלק בחלק של המשכן, והמשכן נקרא תפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ולעשות אותה קומה שלמה, כמו שכתוב, ויקם משה את המשכן. בחינת קומה שלמה. ושכל היהודים מתחברים יחד בתפילה, אז ממש נעשה תיקון השכינה. אם כבר זה פטירה של הבן אישחי, אז הבן אישחי כותב שמתי יבוא משיח? הבן אישחי כותב דבר פלא, שיש סך של תפילות, שאם התפילות האלה נשלמות, מיד חייב לבוא משיח. כמה זה חשוב להרבות תפילות ברבים, לדאוג שיהודי יתפלל. שיהודי יתפלל 18, שיהודי יניח תפילין, שיהודי יצטרף למניין. בכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות, כל האותיות של התורה הם ניצוצי נשמות. בעצם, אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל, זה דבר אחד. נשמות ישראל ממש חקוקות באותיות של התורה. ממש חקוקות. ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל יהודי יש לו אות בתורה. כל יהודי יש לו שכינה שאופפת אות אחת בתורה. כל יהודי יונק מהשכינה של אות אחת בתורה, שבלי זה אין לו חיות. בלי זה הוא לא קיים. אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חדו. בגלל זה, כשאני מדבר לשון הרע על יהודי, אני מצמצם את היכולת שלי ללמוד תורה. את הכוחות שלי ללמוד תורה, כי אני פגמתי באות אחת בתורה. דיברתי לשון הרע על יהודי, גרמתי שכחה של התורה, כי כבר אות אחת פגומה, אז היא לא נמצאת בלקסיקון הרוחני של המוח. כמה לא כדאי לדבר לשון הרע גם בגלל הסיבה הזו, מעבר לסיבות העמוקות האחרות. במיוחד בימים האלה של חודש אלול, כוח לעשות תשובה לשון הרע ורחילות. כמו אומרת אמר רב חיסדא, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. אני לא חושב שיש בכל השס משפט כזה מפחיד. אפילו על גילוי עריות, אין משפט כזה מפחיד. שהשם יתברך אומר לשר של גיהנום, לממונה של כל הרשע, של כל הדינים הנוראים, של כל השבע מדורי גיהנום, הוא אומר לו, תשמע, שר של גיהנום, מספר לשון הרע הזה, אני אטפל בו למעלה, אתה תטפל בו למטה. הרב והיום, ממש, כמה צריך להיזהר, לא לדבר לשון הרע. ומעבר לזה, כשאדם מדבר לשון הרע, הוא שוכח את התורה, כי הוא פוגם באותיות התורה, כי כל יהודי יש לו חלק באותיות התורה. כל יהודי, הוא יונק מהשכינה של אות אחת בתורה. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. שמתם לב איך שהרבנו תמיד, מה כתוב? חפצתי להביא את העולם למעשה. רציתי להביא את כל העולם למציאות של מעשה. נחשפתי להביא את כל העולם למעשה. מה כתוב כאן? וכל התורה שאדם לומד, יכל להגיד כל האותיות וכו'. לא. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. יש הבדל בין ללמוד תורה סתם לבין ללמוד תורה במטרה שאני רוצה לשמור ולעשות. כל האותיות הם ניצוצי נשמות. כל האותיות הם ניצוצי חלקי נשמות. כי כל יהודי יש לו חלק באיזה אות בתורה. והן נתלבשים בתוך התפילה. ונתחדשים שם בבחינת עיבור. דרך אגב, המסקנה מהתורה הזו בין היתר שצריך ללמוד קצת אפילו תורה לפני התפילה. באמת, זה סימן בשולחן ערוך, אור החיים, שחסידים הראשונים שהו שעה אחת קודם התפילה, שעה אחת אחרי התפילה. כי כשאדם לומד לפני התפילה, זה משהו אחר לגמרי. אדם יראה, ירגיש מתיקות מיוחדת בתפילה. ממש, ממש, שכינה יוצאת לו מהפה. ה-18 שלו זה בכלל בלי התאמצות. זה מין רוח הקודש שיוצא מהפה. לפעמים זה לוקח שנים, אבל זוכים לזה בסוף. אז רבנו כותב שכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הם ניצוצי נשמות, והם נתלבשים בתוך התפילה. כשאתה בא להתפלל, כל האותיות האלה מזינות את התפילה, נותנות בכוח, עוצמות, ונתחדשים שם בבחינת עיבור. כלומר, התורה, החוכמה, מתעברת בתוך התפילה, בתוך המלכות. החטא מתעברת בנון, מה שלמדנו בתורה א', שזה המלכות, שזה התפילה. מתחדשים שם בבחינת דיבור. וזהו השמיים מספרים כבודם. היינו התורה, שהוא אש ומים. ידוע שהתורה היא נקראת אש, כל דברי כאש, והתורה גם נקראת מים. הוי כל צמא לכו למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? אף התורה אינה שוכנת אלא במי שליבו נמוך, שבור. התורה נקראת אש והתורה נקראת מים, והכוח זה לאזן ביניהם. השם יתברך לקח שני הפכים, אש ומים, וברא בהם את כל העולמות העליונים, שזה בחינת רקיע. בחינת שמיים, מה זה שמיים? אש מים. שם מים, אש מים. שמיים מספרים גודל, היינו התורה שהוא אש ומים, היינו בבחינת הנשמות, ובאים בתוך התפילה, שהוא בבחינת כבוד אל. השמיים, הנשמות, מספרות כבוד אל. כמו שכתוב, שימו כבוד תהילתי, תהילתו, בבחינת ותהילתי אחתום לך. תהילתי זה התפילה. היא באה מכוח החותם, מכוח משיח, שנאמר ויריחו ביראת השם. מורח ודיין, מריח ודן, שהמשיח ישפוט וידון את כל העולם, וינצח את כל המלחמות, ויכבוש את כל העולם, רק בכוח התפילה. כמו שכתוב, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. היינו בחינת הנשמות, ובאים בתוך התפילה שהוא בחינת כבוד אל. כמו שכתוב, שימו כבוד תהילתו, בחינת ותהילתי אחתום לך, ונשמות עם התפילה נקראת כבוד על שם שהיא מלבשת אותנו. ידוע שהתורה נקראת מזונה דנשמתה, והתפילה נקראת לבושה דנשמתה, הלבוש של הנשמה. הנשמות עם התפילה נקראת כבוד, בגד נקרא כבוד. התורה נקראת מזון, והתפילה נקראת לבוש, והנשמות עם התפילה נקראת כבוד על שם שהיא מלבשת אותנו, כי רבי יוחנן קרא למנה מכבדותה, כך קורא לבגדים מכבדותה. ככה רבי יוחנן קורא לבגדים, והתפילה היא נקראת מכבדותה, היא נקראת לבוש. ועד איזה נקראת כבוד אל, והן מאירין זה לזה. תורה והתפילה מאירין זה לזה. הנשמות מאירין להתפילה בבחינת עלת מים נוקבים, והתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושים. כי מה זה הנשמות? הוא מסביר רבנו שכל הנשמות, מה הם? אותיות. אז אבא עתליה, הנשמות מאירות בתפילה, זה בחינת האותיות, שזה החוכמה, כל התורה שאדם למד, מאיר בתוך התפילה ומתעבר בה, בבחינת העלאת מים נוקבים. והתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושין, שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. אז בעצם יוצא ככה, הנשמות מאירות לתפילה, וגורמות למים נוקבים, כל ההערה עולה למעלה. ויוצא גם שהתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושין. כשהתפילה היא בשלמות, היא בעצם נותנת כוח לאותם אותיות. היא נותנת כביכול עכשיו כוח לתורה, שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. בנשמות המלובשים בתפילה, המובאות לצדיק שבדור, שזה בחינת משה רבנו, שזה בחינת ויקם משה את המשכן, שהוא מקים את המשכן, שהמשכן נקרא תפילה, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, הם בבחינת בתולות אחרי הראותיה מובאות לך. כל הנשמות, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כל הנשמות הולכות אחריה, אחרי השכינה. מבחינת הנשמת הצדיק. וזה שאמר רבא בר בר חנה, חזינן להי קברה. בואו נקרא את זה, בבא בתרא מצד שמאל. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה, הווה קזלינן בספינתה. יום אחד הלכתי בספינה, וחזינה נאו קברה, ראיתי דג, דיית ולחלת אגבה. ראינו דג שהתפזר חול על גבו, וקדחה אגמה ילווה, וצמחו עליו דשא, ממש עצים. סברינן יבשתהו, צמח עליו ממש צמחייה, סברנו שזה יבשה. וסלקינן ואפינן ובשלינן אגבי. עלינו, יצאנו מהספילה, עלינו ואפינו ובישלנו על גבו. וכד חם גבי, נתחמם הגב שלו, התאפיך, התאפך הדג, ואילב דאבה מקרבה לספינתה, אבה תבעינה. אם לא הייתה הספינה ממש לידינו, היינו טובים. כמובן שכל אדם שהיה קורא את הסיפור הזה, היה אומר, מה זה? מה הולך פה? נשמע הזוי, בדיוני, מוזר. כל המילים הכי מוזרות, היה אפשר להגיד על כזה סיפור. קודם כל ידוע שהמראות שרבא בבא חנה ראה, זה מראות נבואה, מראות של חלומות. אומרים שזה הסיפורים הכי עמוקים בשס. גם המהר"ל מפראג טרח להסביר את כל הסיפורים האלה. אבל בואו נראה איך רבנו מכניס את הסיפור של רבא בבא חנה בכל התורה שלמדנו. מה רבא בבא חנה? זימנה חדה אבא קזינן בספינתה, הלכנו בספינה וחזין לנו קברה דיית ולאכלת אגבה, ראינו דג גדול שכל התארם על גבו, וקדחה אגמה ילווה, סמכו שמה הסבים על החול, סברינן יבשתאו, דמיינו שזה יבשה שכבר אנחנו לא בים, סלקינן ואפינן ושלינן אגבה, עלינו, אפינו, בישנו על גבו, קדחם גבה התהפיך, התחמם הגוף של הדג התהפך, ולאו דאבק ניקרבה לספין, דאבק תבעין, אם לא היינו קרובים לספין, היינו טובים. פרש רשבם, דיית ואכלת אגבה, שהיה חול נקבץ על גבו, וקדח הסבים על החול. סברינין יבשתאי, איי הים היא. חשבנו שזה יבשה. הסביר, אומר רבנו הקדוש, וזה שמר רבא בר חנה, חזין אליי קברה, כי בגלותנו כביכול, הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים, כמו שכתוב, הסתרת פניך, הייתי נבעל. הגלות זה בחינה של הסתרת פנים. הגאולה זה הארת פנים. הסתרת פניך, הייתי נבעל, שהוא בחינות רחמים. ופנה עורף, שהוא בחינת דין. מדוע שהגב, לפנות גב זה דין. כמו שאומרים, כמן דנתן בתר כתפוי. כמי שנותן אחרי הכתפיים. כשאדם בא מבקש צדקה, אתה נותן לו ככה. זה לא נעים. לתת לעולם שפע מהעורף זה נקרא דינים. כשאדם נותן בערת פנים זה נקרא רחמים. וכל תפילותינו ובקשותינו על זה שפנה עורף אלינו, זה נקרא הגלות. זה נורא והיום, תאר לך שאתה נכנס למלך, שחיכית כבר שנה לפגישה הזאת, והמלך רואה אותך ומסתובב, מפנה לך גב. לא צריך אלבון יותר גדול מזה. זה נקרא גלות. כל הבקשה שלנו בגלות הארוכה הזו, ריבונו של עולם, תחזיר לנו את פניך. האר לנו את פניך. האר השם פניו אליך ויחונך. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, שתאיר לנו את האור חזרה. כמו שכתוב, פנה אליי. כמו שכתוב, יאר השם פניו. וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושאים. וכמובן ש... לא לכולם, חוץ מצדיקים גדולים, לא כולם קל להם להבין את גלות השכינה. אבל כל אחד מבין את הגלות הפרטית שלו, שבעצם זה מלחמות יומיומיות עם היצר, שאוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, וכמה אני יכול לשקר את עצמי ולברוח מהאמת. אני לא רוצה לברוח מהאמת, אני רוצה לחיות חיי אמת. אני גם לא רוצה להיות בעל עבירה. אני לא רוצה להפסיד כזה נצח גדול ונורא. אז כל רגע אני במלחמה, היצר והדיוויזיות שלו והמעצמות שלו, מלחמה נוראה של רגע רגע, יום יום, ואני כזה קטן וחלש ובשר ודם, והיצר מאש. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. הגמרא אומרת בפירוש שאני לא יכול לבד. אתה יודע ריבונו של עולם שאני לא יכול לבד. לכן צריך את התפילה כל רגע ורגע. כשאנו רואים אורך הגלות ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושאים, ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריק, אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם. כתוב שאין דיבור אחד של יהודי שזרק את העיניים לשמיים ודיבר וביקש, אפילו באמצע היום, בסערת הרוחות של הצהריים, זרק איזה משפט לשם, אין דבר כזה שזה לא נכנס במניות למעלה, בקופה למעלה. אין מצב כזה. אין דיבור שאדם מדבר לפני השם, שהוא לא נקלט בבנקים למעלה. באוצרות העליונים. רואים את הדמעות שרבנו מוריד כאן. ויש מאמנו בני ישראל שטועים חז ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריק. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם. גם כשיש לאדם תחושה איזה 18 התפללתי, איזה בלבולים בדרך, איפה טיילתי, לאן נכנסתי, בתוך התפילה, בתוך ה-18, איפה חגגתי שם. בכל זאת, הוא צריך לדעת, במיוחד אם הוא יתפלל בתוך ציבור, שהתפילה בסוף תעלה למעלה. כמו שכתוב, היה כמשה את המשכן. ומעלים כל שייפה ושייפה לדוכתה, ובונים קומתה של השכינה מעט מעט עד שישתלם שיעור קומתה. אז יבוא משיח. הבן שלך כותב שיש סך של תפילות, שכל התפילות ביחד יתחברו, מיד יבוא משיח. דע משה, אז יבוא משיח, דם משה. למדנו שמשיח זה משיח, כך יודעים, עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים, שילה זה גמטריה המשיח. וישלים אותה ויקים אותה בשלמות, וזה פירוש חזין אליי קברה. ראינו את הדג, ידוע שהצדיק נקרא דג, כי ידוע שיוסף נקרא בחינת דג, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, הוא בחינת צדיק הדור הנקרא דג. זה בחינת משה משיח, זה ית ולאכלת אגבי. מה זה ית ולאכלת אגבי? הרשב"ם פירש שעלה לו החול על גביו. היינו התפילות שאנו מתפללים על זה שכביכול פנה עורף אלינו. ית ולה, היינו והביאו את המשכן אל משה. ית ולה מביאים את התפילה אל משה. כי צריך להביא ולקשר את התפילה להצדיק שבדור, וכד חיילי אגמה, היינו הנשמות הבאים עם התפילה. כי הנשמות נקראות עשבים, בחינת בתולות אחרי אותיה, כי הנשמות הן נקראים עשבים, כמו שכתוב, רבבה כצמח חסדי נתתיך. רבבה, זה נשמות ישראל, כצמח חסדי נתתיך, רואים שהנשמות נקראות עשבים. וסברין אני יבש טעו, היינו שהתפילות אינם עושים כלום, איזה תפילה יבשה, איזה תפילה, לא התפללתי טוב. חשבתי שהתפילות לא עושות כלום, לא מביאות פירות. אבל באמת אינו כן, אלא סלקינן ואפינן ובשלינן. באמת זה לא כך, עלינו על הדג, נראה לנו שהכל שם חול ועשבים. אפינו, בישלנו, היינו כל התפילות סלקינן ועולין, כל התפילות עולות. בכל מה שמרבין בתפילה נבנה השכינה ביותר ומכינה את עצמה לזיווג. וזה אפינן ובשלינן, כי אפייה ובישול הם הכנה לאכילה, לבחינת זיווג. האוכל נקרא זיווג. גם האוכל נקרא תפילה. כמו שכתוב, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. כשישתלם קומה של כל השכינה, היינו על ידי רוב התפילות, יחמרו רחמה ויתהפך מידת הדין למידת הרחמים. וזה כד חד, שנהיה חם, היינו כאשר יחמרו רחמיו. כד חם, יחמרו רחמיו. גבי יתהפך, יתהפך גבו, היינו שיתהפך מידת הדין למידת הרחמים. ואילה ומקרבין אלי ספינתה, אם לא הייתי קרוב לספינה, אומר אבא ברבר חנה, הייתי יכול להתהפך לתוך הים, היינו למעני, למעני אעשה זאת. כדאית במדרש, מי הקדימני ואשלם לו? מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית? יש מסגולה כזו, שאדם רוצה בית, יקנה מזוזה מהודרת, ויגיד, ריבונו של עולם, את המזוזה הזו אני קונה לבית שתבנה לי. וכי אני קונה בית, משכנתה, בית, כל שטויות, הכל ממך. גם זה, מי אמר בכלל שמותר לקנות בית? אדם חושב שהוא קונה בית. מי חי פה יותר מ-70 שנה, 80? כי מי הקדימני ואשלם לו? מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית? נמצא שכל המעשים טובים שלנו וכל התפילות, הכל מאיתו. ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר. ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו ותורתנו יהיה הגאולה, אף על פי כן צריכים אנחנו לחסדו. חייבים את החסד של השם שבחסדו יגאל אותנו. וזה הפירוש, אילה מקרבין אל הספינתה, זה בחינת חסד. כמו שאמרו חכמנו זיכרונה וברכה, הספנין רובן חסידים. שם הגמרא על אלה שרוכבים על גמל, אלה שרוכבים על חמור, אלה שספנים. אחת הסיבות זה שהם רואים את הים, והם נמצאים בתוך שערות ים, והם כל הזמן יש להם פחד, ואז הם זורקים את העיניים לשמיים. אז לכן הספנים הם בדרך כלל חסידים, במיוחד בדורות של פעם. אי לא חסדו, תבעינו לך זה שלום בגלות. אם לא החסד של השם, היינו טובעים בגלות. את הספינה כאן היא רמז לחסד, שאחרי הכל התפילה התקבלה וכל התפילות יעלו דרך משה רבנו והיה כמשה את המשכן, אבל אחרי הכל, כדי באמת לזכות לגאולה, צריך בכל זאת את חסדי השם. לא רק את הכוח שלנו בתפילה, את חסדי השם בכל זאת. וזה רמז על הספינה. וזה פירוש, אמור אל הכהנים. הרי איך התורה התחילה? ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יתאמה בעמל. אמור אל הכהנים, בחינת תפילה. כמו שכתוב, את השם האמרת היום. את השם האמרת היום, והשם האמירך. כהנים הם בחינת תורה, בחינת נשמות כנל, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. הכהן נקרא תורה, נקרא דעת של תורה. תורה יבקשו מפיהו. אהרון בחינת משפט, כמו שכתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, משפט ההורים והתומים. אהרון זה בחינת משפט. כי צריך להביא כל התפילות לבחינת משה משיח, והוא יקים את המשכן, וזה פרש רשי, להזהיר הגדולים על הקטנים. תראו ברשי, בפסוק הראשון, פרשת אמור, אמור על הכהנים, נפש לא יתאמה בעמיו, רשי אומר, להזהיר הגדולים על הקטנים. היינו צדיק הדור, שהוא בחינת משה מאור הגדול, יזהיר ויעיר את התפילה, שהיא בחינת מאור הקטון, ולנפש לא יתאמה בעמיו, היינו על ידי שמירת הברית. כמובן בזוהר, עיקר הדיצר בישה על עריין, עיקר היצר הרע של כל אדם זה על עריות, ועיקר אדם סעבותה זה עיקר הלכלוך, עיקר התומעה. כשישמור את הברית, זוכה לבחינת תפילה, וזוכה לבחינת תהילתי אכתום לך, שהתפילה היא בחינת משיח, שמגיע אל החותם האוויר הנקי של גן עדן, כי עיקר הריח תלוי בתארה. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מי שבטלה התארה, בטל הריח. כמבואר מעשה בגמרא, שאמר רכה דניחוכיתה, אני מריח. אמר לבני, תהרה יש בחד. צריך לדעת שלא מדובר פה בחוש ריח רגיל. כמו שיש לצדיקים את העין השלישית, לראות מעבר למה שאדם רגיל רואה, כך יש מושג של אינפלציה בריח, שאדם יכול לריח מעבר לריח הרגיל. זאת אומרת, לא מדובר על ריח גשמי, כי הנשמות, ידוע שנשמות מאירות בריח, ריח לבנון. נשמות ישראל, עוד מעט יבוא משיח, וכבר הרע יתבטל בעולם, לא יצטרכו בשמים. כל נשמה יצא מן הריח נפלא שאי אפשר לתאר ולשאר. כי המשיח בעצם ישפוט את כל העולם, בכוח החותם, וברוח שפתיו ימית רשע, בסוף הדורות יישארו כל הצדיקים. וכל מי שנתאר והזדקך, עתידים בחורי ישראל, כתוב בגמרא, לעלות ריח כלבנון. זאת אומרת, ריח, סימות עד גן עדן. כי בעצם כל הרע מתבטל, כל המשך דחיביה מתבטל, כל אור הנחש מתבטל, ואז מאיר ריח נפלא בנשמות. חלק מתענוגי גן עדן זה.